ברוכים הבאים לפרק פיילוט ראשון בפודקאסט שלי, פרק שמסקר רעיון מדהים, באמת מדהים, של לקס פרידמן עם סונדר פיצ'אי, מנכ"ל גוגל ואלפאבט בכבודו ובעצמו. ואני אומר לכם, זה לא עוד רעיון טכנולוגי יבש, זה היה משהו אחר, דיברו שם על כל כך הרבה דברים, על AI כמובן, על העתיד של האנושות, על הכיוונים של גוגל, על החיים עצמם. זה היה אחד מאותם רעיונות שאתה מרגיש שאתה מקבל הצצה אמיתית למוח של אחד האנשים הכי משפיעים בעולם הטכנולוגיה, אני מדבר על לקס כמובן, וגם ללב שלו. אז קודם כל קצת על סונדר פיצ'אי עצמו, לפעמים אנחנו שומעים את השמות הגדולים האלה, מנכ"לים של תאגידי ענק, ושוכחים שיש מאחוריהם בן אדם, עם סיפור חיים, עם פילוסופיה. לקס עשה מעל ומעבר כדי להסביר את הפילוסופיה של סונדר, שאינו מתראיין ענק, אבל חכם מאוד. וסונדר, כשהוא מדבר על הטכנולוגיה, זה לא מגיע ממקום מנותק. הוא סיפר שם ללקס על הילדות שלו בהודו, הוא גדל בצניעות בבית עם שני חדרים, בלי מים זורמים תקופה ארוכה, עם טלפון חוגה שמחכים לו 5 שנים בתור, והוא תיאר איך הדברים הקטנים האלה, כמו הוצאת שיחה ומים חמים למקלחת, שינו להם את החיים. הבנתי לאט לאט איך טכנולוגיה יכולה לשנות באופן דרמטי את החיים. אלו הזדמנויות היא יכולה להביא. מסתבר שאם נותנים לאנשים אוכל ולא מבקשים מהם לזוז, הם ממציאים דברים יותר בקלות. זה נאמר בהקשר של הפחד האנושי ממה שיעשו ביום שאחרי AI, אבל מזכיר גם את התרבות של גוגל. הגוגל פלקס המפורסם עם כל הפינוקים שהופך מתכנתים לרעיונאים על יצירת סביבה שמאפשרת חדשנות. עוד תרבות מיוחדת של גוגל היא זו של פרויקטי הירח, המונשוטס. סונדר מציע לכוון לרעיונות גדולים אם יש לך את התקציב. חום, הדפטפן שכולנו משתמשים בו, היה גם פרויקט כזה ב-2004. סונדר שהוביל אותו בעצמו, זיהה אז את הצורך במנוע גרפי מהיר. האינטרנט הדינמי רק התחיל, והאימור על חום היה גדול, ארוך אך מוצדק. וכמובן ויימו, פרויקט הרכב האוטונומי, זה עוד מונשוט קלאסי, רובוטי. והמספרים היום מרשימים. ויימו הגיע ל-10 מיליון נסיעות בתשלום, והקצב רך הולך וגדר. מעל 250 אלף נסיעות בתשלום בשבוע. זה מטורף, אבל וזה אבל חשוב. סונדר ציין גם פה, ה-80% ראשונים היו קלים יחסית, ה-20% נותרים הם החלק הקשה באמת, המורכב. מה עוד מורכב? רווחיות? ויימו רחוקה מזה. מה עוד? טסלה והתחרות שלה עם FSD. אני בטוח שאילון מסק יצליח בכל בעיה שהוא תוקף. סונדר צוחק ומתוודה. אבל לא הכל קל ונוצץ. סונדר גם דיבר על האתגרים, בעיקר השמועות והרכשים שהוא לא מתאים, שגוגל לא מתאימה לתקופה הזאת, שהיא נעלמת. הרכשים האלה התחלפו לאחרונה בהתפעלות, שגוגל גדולה שוב. לקס מקשה. למה לקח לך כל כך הרבה זמן להניע? רצינו להיות אחראים. שהמודל יהיה נכון ושהפריסה שלו תעבוד, שיהיו מספיק מעבדים. על הדרך היה גם מיזוג מורכב מלא באגו בין דיפ מיינד לגוגל בריין. צריך לזכור, גם מאחורי הטכנולוגיה המדהימה הזאת יש אנשים, ארגונים ומורכבויות אנושיות. טוב, בואו נדבר על ג'מיני, כי זה היה חלק ענק מהרעיון, ובצדק, ג'מיני זה לא עוד מודל שפה, זה חלק משמעותי מהעתיד של גוגל. לקס מרגיש שהוא נשמע יותר משוחרר, פחות מגביל במה שאפשר לשאול אותו. סונדר מאשר ואומר שיכולת העסקה מוודאת עבורנו את התשובות. תהליך חשיבה פנימי משפר משמעותית את יכולות ההיגיון והתכנון הרב שלבי שלהם. ג'מיני אחראי יותר, אז גוגל יכולה להתיר יותר עשר. האינטראקציה גם יותר מעמיקה, זה כבר לא רק מה מזג האוויר, זה תעזור לי לתכנן את הטיול הבא שלי, בהתחשב בתקציב, במזג האוויר הצפוי ובתחומי העניין שלי. ג'מיני פועל בסקייל, לקס עם משפט לפנתיאון, 480 טריליון טוקנים בחודש, מייצרים עוד ועוד רגעי אהה למשתמשים. הוא מצליח לשאול שאלות שהם נובל, ומתוודא שחלק מהשאלות ברעיון הגיעו מג'מיני. סונדר מאשר גם לא ברורה מה התקרה, ההתקדמות כל כך מהירה וכמות הדאטה כל כך עצורה, שאנחנו כל הזמן מגלים פוטנציאל חדש. בגוגל חושבים על מודל אולטרה אחרי פרו, פלש ונאנו, ומקווים שמודל אולטרה בסוף יהיה הפרו החדש. עוברים למשקפיים חכמות. סונדר אומר שהוא מאמין גדול במציאות רבודה, מאמין שהיא לא תפסה עד עכשיו כי AI היה נדרש מאוד כדי להשלים את החוויה. אז כן, זו הזדמנות חדשה למשקפיים וגם לאנדרואיד. אולי הגיע הזמן לפתח את אנדרואיד מהיסוד. הצעה לא פחות ממהפכנית. וממשקפיים למסך, פרויקט גוגל בים מגדיר מחדש תקשורת מרחוק. הוא הופך שידור וידאו דו-ממדי רגיל לחוויה תלת-ממדית ריאליסטית. לקס, שניסה את זה, אמר שזה מרגיש מעולה, מאוד קרוב לפגישה אמיתית, לתחושה של נוכחות. מהכרזה, אני, מיכאל, לא התרגשתי, אבל לקס יודע לרגש. אולי אם נשיא ארצות הברית ונשיא סין היו מתיישבים מול בים, הם היו יכולים לדבר את הבעיות שלהם, כל אחד בשפתו. זה לא רק שיחת וידאו טובה יותר, זה ניסיון להשתמש ב-AI כדי לשכפל דיגיטלית את הרמזים הלא מילוליים, העדינים, שכל כך חיוניים להבנה אנושית עמוקה. אם זה יצליח, זה יכול לשנות מהיסוד תקשורת קריטית, דיפלומטיה, מסע ומתן עסקי, וגם קשרים אישיים למרחק. זה יכול להפחית אי-הבנות שנובעות מהצורות השטוחות יותר של תקשורת דיגיטלית שאנחנו מכירים היום. תחשבו כמה חיים היו נחסכים אם צ'מברליין היה פוגש את סטלין ככה. ומה לגבי AI בתחומים יצירתיים? הבינה תאפשר ליותר יוצרים ליצור ולהגיע ליותר קהלים, אבל הם צריכים להתאים את עצמם לכלים. ספציפית בסרטים, לקס וסונדר מתווים שהם לא יהיו צ'יזי מדי, שישמרו על איכות ואותנטיות. סונדר מוסיף, אף אחד לא יצפה במשחק בין מכונות, זה משעמם ולא מרגש. האלמנט האנושי, האישי, הרגשי, הוא מה שאנחנו מעריכים כחוויה. איך AI ישפיע על העבודה שלנו, על היצירתיות שלנו, על תחושת המשמעות שלנו? סונדר לא מבין את הפחד. להמיר מחשבות למשהו שעובד, כמו שקורה בקוד, מה רע בזה? הוא מספר שבגוגל כ-30% מהקוד כבר משתמש בהצעות שנוצרו על ידי AI. במהירות המפתחים הם רואים עלייה של 10%. עם זאת, הם מתכננים לגייס עוד מהנדסים בשנה הבאה ולא פחות, כי מרחב ההזדמנויות של מה שאנחנו יכולים לעשות מתרחב גם הוא. לקס מרגיש שהוא פרודקטיבי פי 5 עם כלי AI, בעוד שגוגל מדברים רק על 10% שיפור ארגוני. שני מספרים משמעותיים, אבל צריך לזכור שה10% האלה בסדר גודל של גוגל, זה המון. סונדר מעריך ש-AI ישחרר מהנדסים מעבודת נמלים, ויאפשר להם להתמקד יותר בתכנון, ארכיטקטורה, פתרון בעיות וסיור מוחות עם קולגות. אולי גם ליהנות יותר מקידוד. האוטומציה מגיעה גם למקום העבודה, לאימייל. נכון, היא מעלימה טיפה מהאישיות, אבל היא תאפשר לנו יותר זמן פנוי. אבל מה אני עושה בו? מה התפקיד שלי בעולם עם כל כך הרבה זמן לעצמי? אם AI לוקח על עצמו הרבה מהמשימות שלנו, איך אמצא משמעות וסיפוק? לאנשים יהיה יותר זמן לאינטראקציה בין אישית, גם בעבודה, לעשות משהו קשה עם צוות גדול, היא אחת מחוויות החיים. ללמוד מדעי המחשב? סונדר עדיין מערך, אמנם תואר במחשבים הוא לא רק קוד ולא רק תכנות, אבל אפשר להתחנך בכל תואר שמלמד עקרונות למידה. ומה עם רעיונות של מתכנתים? האם להעמיד מועמדים מול לוח זה בכלל הגיוני? כנראה שלא. כולם יצטרכו להתאים את עצמם לשימוש בכלי AI. איך ייראה האינטרנט שלנו בעתיד הלא רחוק. סונדר דיבר על AI מוד בחיפוש של גוגל. זה דומה להתאמות שנאלצנו לעשות פעם במובייל. AI מוד נותן עוד ממד ושכבה שמרכיבה הרבה מאוד ידע, ומתמרץ שאלות עמוקות ותחופות יותר. לקס יודע להסביר יותר טוב. הפן-אוט של החיפוש להפוך שאלה עמוקה להרבה חיפושים קטנים, היא מהפכנית. אפילו אני לא חשבתי על זה. וגם שואל, אם יש שכבת AI שמרכזת עבורי ידע בזמן אמת, האם זה אומר שהאמריקאים יהיו חשופים יותר לדאטה בשפות אחרות? לפי זווית הפרצוף נראה שסונדר עונה לא לשאלה הזאת. ומשם לאג'נטיק ווב, האם יהיו שתי שכבות לאינטרנט, אחד לאנשים ואחד לסוכנים? הכל יהיה סוכנים? סונדר לא הורג את האתרים בקרוב, גם הם יהפכו להיות ידידותיים ואישיים יותר. אבל לצידם אתרים מסוג אחר, כנראה ווב 4, שבה אנחנו מתקשרים עם סוכנים, והם כאמור לא צריכים ממשק ולא צריכים אתר. המשמעות של זה היא עצומה, זה שינוי יסודי במערכת היחסים שלנו עם מידע ושירותים דיגיטליים. מחיפוש אקטיבי ושילוב ידני, להצלת סמכויות וביצוע אוטונומי על ידי AI שפועל מעתה בשמנו. האם AI יחליף לגמרי את 10 הלינקים הכחולים? כנראה שלא. כולנו רוצים עדיין לחוות אינטרנט שנוצר על ידי אנשים. מתי יגיעו המודעות ל-AI? הרי גוגל היא מפלצת של פרסום. סונדר ברמז הווה, אנחנו בודקים את המודל הזה, הוא מודל משולב של מנוי בתשלום ומודעות כמו ביוטיוב. הוא אומר, גם פרסומות הוא סוג של מידע, מידע מסחרי אמנם, אבל חשוב. אומר, וכנראה מחשב במוחו כמה לקחת על מנוי לגוגל. לקס שואל, מה ההסתברות ש-AI יהרוג את האנושות? אני חושב 10%. סונדר בקור רוח. אם האנושות תחשוב שזה גבוה מזה, היא תתקבץ לפתור את הבעיה. היא יכולה לפתור את הבעיה היום, אבל היתרונות שבה שווים את הסיכון. הסיכון הגדול עם AI הוא לפספס את הפוטנציאל שלו. או במילים אחרות, מה ההסתברות שהאנושות תהרוג את עצמה ללא AI? אז אם AI משתפר כל כך בדברים שאנשים עושים, מה יהפוך אנשים למיוחדים אל מול מכונות? סונדר עונה, אמפתיה, סקרנות והמשך מחקר בשאלות קשות או המצאה של שאלות קשות. לקס מוסיף, ה-AI גרם לי להיות יותר סקרן ולהבין עוד דברים על העולם. לקס לוקח נשימה. גוגל היא מפלצת של מידע, בנתה את מנוע החיפוש הכי טוב, שירות המפות, האימייל והווידאו הכי טוב, שורטת ספרים ומאמרים בגוגל סקולר, קידמה את הטכנולוגיה בענן ומסגה את גוגל בריין. נניח וגוגל הייתה מצליחה באמצעות כל אלו לבנות AGI. מה היית שואל? סונדר, תסביר לי את היקום, העולם והיחסים בינינו. לקס יותר ספציפי, תחזיר לרשימה של כל הסיביליזציות סביבנו, האם הן חיות או מתות, האם הן קרובות או רחוקות, האם הן חכמות או טיפשות מאיתנו. סונדר מסכם, עד 2030 נצטרך להתמודד עם ההשלכות הטובות והרעות של הטכנולוגיה. זה לא עוד הרבה זמן, אנחנו כבר שעה. היסטורית, התקדמות בסיביליזציה האנושות הפכה את העולם לטוב יותר, ואין סיבה שהעתיד יהיה שונה. כל אחד צריך לשאול את עצמו מתי היה מעדיף להיוולד. עזבו אותי מיכאל שהיה חוזר לשנות ה-80 ברגע, התשובה של רבים תהיה לרוב בטח עכשיו. אנחנו חיים בתקופה מרתקת, מאתגרת מלאת הזדמנויות. עד הפעם הבאה, תהיו טובים. ותמשיכו להיות סקרנים. יאללה ביי.